טוב, בוקר טוב.
בוקר אור.
אנחנו שער הבחינה פרק שלישי. אבל לאח אופן הבחינה בנבראים. נאמר כי הבחינה בנבראים היא העיון ביסודות העולם ובפרטיו המחוברים מהם. כן, קודם כל היסודות וכל דבר. לראות כל דבר אתה רואה מאיזה יסודות הוא מורכב ואיזה פרטים נוצרו מהיסודות האלו וכל התרכובות השונות. ובהנחת חלקי כל מורכב, כן, כל מורכב אנחנו מבינים ממה הוא מורכב ואופן התועלת בו, התועלת שבכל פרט ופרט, כל יסוד ויסוד, בעקבות החוכמה בבריאתו ותכונתו ותבניתו ותועלתו. כן, צריך לעמוד על התכונה שלו, על התבנית שלו. התכונה, התכונות זה האיכות, לאו דווקא החיצונית. התבנית זה הדפוס, הצורה החיצונית של הדבר. אז צריך לראות את החוכמה, למה עשו כל דבר בצורה שלו, עם התכונות שלו, והתועלת שלו, ועילתו הסופית אשר נברא בעבורה. כן, כל יצור אפשר להבין בשביל מה בסוף הוא נברא. יש בזה סיבות קרובות, סיבות רחוקות, ככה בלשון של הראשונים. למשל, אפשר להתבונן באיזשהו חלק בגוף, ואז, או איבר בגוף, אפשר לראות את התועלת שלו בשביל הגוף. כן, כדי שהגוף יתקיים, אז הוא צריך את כל האיברים השונים. וכל איבר יש לו את התפקיד שלו במכלול של הגוף. אבל זה סיבה קרובה, אפשר להמשיך הלאה, אבל למה צריך גוף בכלל? כן, יש גוף, יש נפש, אז אדם, נבין מה מועיל הגוף לאדם. אחר כך נשאל למה צריך אדם, למה צריך פרט, למה צריך חברה וכו'. בכל דבר אפשר לראות את התועלת והשלמות שבמעשה ידי השם. והבחנת רוחניות העולם הזה וגשמיותו ועילותיו ועלוליו. כן, גם החלקים הרוחניים שבעולם, זה נפש האדם, המלאכים, השכלים הנבדלים, הסיבות ש... כן, עילותיו ועלוליו, כל המבנה של העולם מבחינת סיבה ותוצאה, עילה ועלול, סיבה ומסובב, כן, וההוגה שבו, והדומם, והנע, והנח, כן, ההבנה של להתבונן באדם, שהוא הוגה, וכן, הוגה, חושב, מדבר, ובעלי חיים שנעים ודברים שדוממים ונחים, המוצק והצומח ועליונו ותחתונו, ושהבורא יתעלה הרכיב את העולם הרכבה מחוכמת והסדירו סדר מתוקן וחלקו חלוקה ברורה והשאו רומז אליו ומורה עליו. כן, העולם שהוא מעשה ידי השם הוא בנוי בצורה כזאת שהמתבונן בו מבין שהוא נוצר על ידי הבורא. כן, אז הוא רומז אליו, מורה עליו, כמו שמורה המלאכה על האומן והבית על הבנאי אשר בנאו. רואים בית, יודעים שיש בנאי. רואים מלאכה, מלאכת מחשבת מתוקנת, יודעים שאומן טרח בה. אפשר לעמוד על חוכמתו לפי השכלול של הבית, של המלאכה. וככה המציאות הכל כך גדולה, היקום האינסופי הזה שנמצא לפנינו והמסודר והמופלא הזה, מלמד על עקבות חוכמה אינסופית. וראוי שתדע כי כללות העולם מחוברת מגשמיות ורוחניות שנמזגו ונתערבו ונעשה מקצתם, מחזיק את מקצתם, כגון הנפש והגוף ובעלי החיים. כן, צריך להבין שהעולם בנוי מרוחניות וגשמיות. יש פה תפיסה מאוד עמוקה שגם פילוסופים הגיעו אליה בזמנם. בעצם רואים מאחורי המילים פה את השקפת העולם האריסטוטלית, איך תפסו אז את היקום. כן, וכמובן היום אנחנו יכולים להבין על הממדים הרבה יותר גדולים ומשוכללים של העולם, ועדיין מי שיש לו דעת רחבה יכול להקיף את המציאות כולה ולראות איך שיהיה איזה מין אורגניזם אחד שלם. כמו שאנחנו רואים כל הזמן את הרב זצ"ל עושה את התבוננויות האלה על כללות ההוויה. כן, אנחנו נראה בפרק הבא, זה יהיה עוד יותר מפורש ממש, התפיסה האריסטוטלית שהייתה אז בזמנם, ככה הכירו את העולם בזמנם, רואים שם ממש את התיאור של ארבעת היסודות וכולי, אבל זה גם כן, כל המבנה הזה של גשמיות, ושיש בעולם גם רוחניות, שזה, אז הבינו שזה גם הגלגלים, יש להם נפש, ויש להם שכל, זה השכלים הנבדלים, הזכרנו את זה בהקדמה. על כל פנים, יש כאן, הנקודה החשובה פה היא ההתבוננות הכוללת בכל הבריאה כולה, ביסודותיה ופרטיה, מי היסודות הכי גדולים ומי הסיבה הראשונה, עילת העילות, שכל הבריאה כולה מורה לקדוש ברוך הוא, מורה לעילה, לסיבה הראשונה הזאת, ועד לרדת לפרטי פרטים שאפשר לראות בהם את כל עקבות חוכמתו המחוכמת. ויש פה את היסוד הגדול שהוא גם לימד אותנו, הוא אומר, המשפט האחרון, ראוי שתדע כי כללות העולם מחוברת מגשמיות ואורניות שנמזגו ונתערבו ונעשה מקצתם מחזיק את מקצתם, כגון הנפש והגוף בעלי החיים. ראינו שבשער האיחוד, פרק עשירי, המחבר אמר שההסברה הכי מקרבת, הכי, כן, את דעת האלוהות, זה בעצם המשלה של הקדוש ברוך הוא לנפש או לשכל של העולם כולו בעצם, שבנפש ובשכל אין להם דמות הגוף. הבאנו את זה כבר מחזל, שמסכת ברכות דף י', הגמרא אומרת, אני חמישה ברכי נפשי, כנגד מי אמרם דוד, כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד נשמה, כן, ומדמים שמה, שהנשמה היא גם יושבת בחדרי חדרים ונסתרת ורואה ואין הנראה, וגם מחיה את הגוף. אז אפשר לראות את התוצאות, את הפעולות של הקדוש ברוך הוא, ושהכל מתחיים ממנו והכל קיים בסיבתו, אבל את העצמות אי אפשר לדמיין ולצייר. כן, ויש פה גם דבר מאוד מאוד חשוב בדימוי של נפש ושכל, זה שממילא, כן, הכוזרי מסביר את זה גם במאמר רביעי בסעיף ג', הוא אומר, אם היית מדמה את הקדוש ברוך הוא לאור, אור זה דבר דומם, הוא באמת מאוד דק, מאוד עדין, מאוד מועיל, אבל זה דבר דומם, והקדוש ברוך הוא ודאי שהוא לא איזה אובייקט דומם, אלא לכן התיאורים היותר מאנישים, שיותר מדמים אותו לאדם, הם הרבה יותר מתאימים. האדם, הנפש והשכל, הם נעלים הרבה יותר מאשר האור. כן, גם באמר שני, שם הכוזרי אומר, סעיף נון ד', האם אין אור השכלים נעלה מאור הריאות? כן, השבח של הדעת, של ההשגה, של החוכמה, של המוסר, של המידות, של הנפש והשכל, זה בעצם מציאות רוחניות הרבה יותר נעלות מאשר האור הגשמי. לכן הוא אומר שם שישראל, הקדוש ברוך הוא מתפאר בישראל, שמלמדים את כל העמים אמונה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, הרבה יותר מאשר מה שיש לו להתפאר מהשמש. השמש זה דבר כל כך עצום, אבל זה נותן קיום גשמי, והקיום הרוחני הוא עליון ממנו. עכשיו, התפיסה הזאת שכן ממילא של הקדוש ברוך הוא כנפש ושכל העולם, כמובן לא שהוא צריך לגוף או לעולם כמו שהנפש והשכל צריכים לגוף, אלא מבחינה רוחנית, כן, המשל לא לגמרי דומה למשל. הזכרנו את זה, זו התבוננות מאוד מאוד יסודית, כל התפיסה הזאת של העולם כמכלול אחד, ושהקדוש ברוך הוא המקור הנעלם שמחיה אותו. תשימו לב גם, הבחינה מאוד מאוד ברור שהיא במגמה מאוד ברורה, זה לא סתם להתבונן, בוא נלמד טבע, אלא יש כאן התבוננות, וגם לא, זה מזכיר את פרקי מעשה מרכבה של הרמב״ם, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, ביסודי התורה, שהרבה התקשו בהם, מה הרמב״ם מביא לנו יסודות בטבע, וזה, לזה הוא קורא מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כן, אז אם מתבוננים שם, אני חושב שהזכרתי את זה, רואים ש... שיש כאן איזה מין תפיסה כוללת. הרמב״ם לא אומר שלימודי טבע הם, הם סתרי תורה, אלא התבוננות על כללות העולם, על העקבות החוכמה האלוקית שבכל המכלול כולו, שרומז על העושה, כן, ומורה עליו. זה בעצם הדרך שלנו להכיר את הבורא ולהכיר אותו בצורה הכי עמוקה, וזה המגמה. המגמה היא ההתבוננויות הכלליות ביסודות העולם ופרטיו, כמו ההתבוננויות שראינו בשער האיחוד, שהכל, כל העולם מורכב, ויסוד הריבוי הוא האחדות. כן, ההתבוננויות העמוקות האלו הם בעצם היסוד של מעשה בראשית, מעשה מרכבה. כמובן כל מה שאנחנו רואים זה רק העיקרון, זה טיפה מן הים, כמו שהרמב״ם מסיים שם, טיפה מן הים, שיש בזה, העיקר זה ההבנה בשכל, ויש בזה עוד המון המון מה להתבונן, להעמיק ולהבין. בכל פנים, איך אופן הבחינה, אז הוא פותח קודם כל באיזשהו הבנה של התבוננות בכלל העולם, כלליו ופרטיו, והבנה מתוך זה, הכרת השם מתוך זה. המגמה היא הכרת השם השלמה. כן, עכשיו אומר המחבר, ועקבות החוכמה בכל אלה לפי שלושה סוגים. האחד, עקבות גלויים וברורים שאינם נעלמים אפילו מן השכלים, קל וחומר שכלים, כגון תנועת לשם הארץ היום, כדי להאיר, להאיר הצד המיושב, למען השתמשו בה הנבראים. כן, בזמנם לא, הם חשבו שלא כל כדור הארץ מיושב, זאת אומרת את היבשת אמריקה הם לא הכירו, היוונים לא הכירו אותה, זה תגלית מאוחרת יחסית, כזה 400 שנה, 400-500, משהו כזה, אפילו פחות, כן, משהו כזה. אז הם חשבו שהחצי העליון של כדור הארץ מיושב, וכל החצי התחתון שלו, ככה הם צירו אותו, כאילו עליון ותחתון, הוא ים. כן, אז הוא קורא, זה נקרא החלק המיושב, כאילו השמש, הם גם חשבו שהשמש תורבת סביב כדור הארץ, אז היא כאילו במשך היום היא מהירה מסתובבת סביב החלק המיושב, ובלילה היא מתחת החלק הלא מיושב. כן, אז זה הבנה לא מדויקת, אבל כל פנים, את המציאות הזאת של השמש שמהירה לנו ביום ומועילה, והתועלת הגדולה הזאת, זה כולם מבינים, גם אם הם לא ידעו להסביר בדיוק את המסלול שלה והגודל שלה, ואת זה שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו, וזה מה שגורם את היום והלילה. כן, הכל פנים, יש פה כל, כמו שראינו, צאו מרום עיניכם כי ראה שמך, מעשה אצבעותיך הרך וכוחים אשר כוננת. אז ההתבוננות הזאת זה התבוננות שכל אדם מסתכל כלפי הגרמים השמימיים ורואה שיש פה חוכמה אדירה של מי שסידר את זה.
כן, אנחנו הולכים לשם, אנחנו מחברים את האור, אנחנו מדליקים את האור, אנחנו לא מרגישים בזה כזה חוכמה גדולה.
כן, זאת אומרת אנחנו לא פחות צריכים את זה היום. היום אפשר להתפעל גם מהיכולת שלנו להשתמש בחשמל וכל הדברים האלה, אבל בן אדם יוצא החוצה ועומד מול איתני הטבע, אנחנו עושים את זה יותר בטיולים ביום יום, זה גם כן פלא איך שהעולם מתקדם, והלילה יכול להיראות כמו יום, והאדם דווקא, החיות לא, האדם, כן, לילה כיום יאיר. אז באמת, אבל שוב, אדם מסתכל בפלאי הטבע, זה כזה עוצמות, זה כזה גודל, זה כזה ממדים, והכל מסודר, והכל לא משנה את חוקו, כן, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. אז דבר שגם שכלים וכל שכן משכילים יכולים להתפעל בזה, זה הסוג הראשון של חוכמה גלויה, כן, וגם התועלת שבזה גלויה, הוא מביא, כמו שאמר החסיד, תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. מה רבו מעשיך השם, כולם אומרים מה עשית. כן, אדם בדיוק רואה את ה... כן, אפשר לראות את התועלת, החיות, יש חיות הלילה, ואדם יש לו את הזמן המתאים לו לעבוד ביום ולנוח בלילה וכו'. כן, מה רבו מעשיך השם כולה ברוך מעשית. זה הסוג הראשון שהחוכמה בו גלויה. והסוג השני מעקבות החוכמה נעלם מן הנבראים, לא ידע אופן הטוב שבהם כי אם המשכיל הנבון, כגון המוות שהוא כללי לכל בני בשר ויש בו תועלת העולם, כמו שאמרו קדמוננו עליהם השלום, והר אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. וכן אמרו קדמוננו שהכוונה בטוב מאוד, והנה טוב מוות. כן, אפילו המוות, המוות הוא לא טוב רגיל שככה אנחנו מכירים, זה כל המכלול. אם המוות הוא טוב מאוד, ודווקא המציאות כמו שהיא, אם המוות עם כל החסרונות שבה כמו שהיא בשלמותה, זה טוב מאוד. כן, אמנם אנחנו מדברים על ביטול המוות, בילה המוות לנצח לעתיד וחרפת עמו יסיר, כן, המוות נמצא בעקבות החטא, אבל בכל מקרה, גם במצב הזה של העולם, תמיד הוא נמצא, הראשונים מדגישים שכשאתה מסתכל על המכלול כולו, אתה יכול להבין גם את התפקיד של דברים שנראים לך רע. אם אתה מסתכל רק עליהם, זה נראה רע, כן, אבל החל בעיני הקטורת, היא הופכת את המכלול כולו לריח טוב יותר. כן, וככה גם המוות, שהוא מביא פה, זה דבר שבאמת אומר, נעלם מרוב הנבראים. איך הוא אמר פה? יש רק משכיל נבון, יש משכילים נבונים שמאוד מאוד מעמיקים ומבינים את התפקיד של הרע במכלול הכללי, ומבינים איך יחד איתו הכל טוב מאוד, לפחות ב, כן, אנחנו, גם אם אנחנו אומרים שהמוות יבטל, אז בדורות שהוא קיים הוא טוב. הרב זצ"ל אומר ש, כן, ולנבוכי הדור יש לו פרק שמדבר על תחיית המתים, כמה פרקים. אז בין השאר הוא אומר שברור שכל עוד שהמציאות לא מתוקנת מבחינה מוסרית, אז לא שייך לעשות אותה נצחית. הקדוש ברוך הוא לא ינציח חסרונות. כן, המצב המתוקן במצב שהעולם עוד לא מתוקן, זה שיהיה תחלופה וכן, ולא יהיה נצחיות לרע. כשהעולם יהיה מתוקן, אז יהיה, אז השלמות, אז לא יהיה צריך מוות, ואז יהיה ראוי להשאירו לנצח. כן, ויש בזה עוד הרבה מה להתבונן. דיברו על זה הראשונים, הרמב״ם ואחרים, בטוב מאוד שיש במציאות גם עם המוות, אבל זה באמת למשכילים ונבונים, כמו שראינו גם במקדמה לשער. אז אחד הדברים ש גורמים לאנשים לא להודות ולא לא להכיר ולא להודות בטובות השם עליהם, זה בין השאר הדברים האלה, האיסורים כן, הניסיונות והפגעים וכל מיני חסרונות כמו המוות, שלא מבינים את התועלת שלהם. אבל הוא אומר חלילה, זה לא אמור אנחנו חייבים להתמקד בטוב שאנחנו מבינים ובהבנה הכללית שגם אם אנחנו לא מבינים מה הטוב, אז ברור שכל מעשיו של הקדוש ברוך הוא טובים, ואפשר לראות את זה. שוב, מסתכלים במכלול של העולם, בקל רואים שהכל טוב, פרטים לא מבינים. כן, צריך להתרכז, הוא אמר שמה, בטובות ולהודות עליהם, ולא במה שאתה לא מבין. הוא הביא שם משל מאוד מאוד חזק, אתם בטח זוכרים, על אותו בית שנעשה בשביל העברים לכל תועלתם, עם האפשרות להתרפא, והם במקום להתרפא נכשלו בכל הדברים שנעשו לתועלתם וכו'. אז זה גם כן משל שמקרב אלינו את היסוד הזה. כל פנים, זה הסוג השני, כן, בעקבות החוכמה. יש דברים שעקבות החוכמה גלויים לכולם, יש כאלה שלא גלויים כמעט ובכלל, אלא רק ליחידים. והוא ממשיך לסוג השלישי מעקבות החוכמה, שהם גלויים מצד אחד ונעלמים מצד אחר. כן, מבחינה מסוימת עקבות החוכמה גלויה, מצד אחר לא, כך שלא יבחין בהם מעט התמונה, כי אם אחרי שיתיישב בהם וידקדק אחריהם. כן, ממילא זה דבר שחייבים בשבילו לבחון ולהתבונן. כן, זה לא משהו תרים את העיניים לשמיים ותראה את החוכמה, אלא צריך להתיישב ולדקדק בהם, כגון חילופי מצבי השנה בארבע התקופות שבה וכל הדומה לכך, שהפיקח הנבון יסיק מן העולם ידיעת רוחניותו ודברים מדהימים שבו, ויעשם סולם ללמוד מהם על בורא הכל יתעלה. כן, אדם רואה את העונות, מנסה להבין למה, מבין שיש פה סיבוב, נגיד לפי המדע שלנו, של כדור הארץ סביב השמש, כן, ויש פה איזה מהלך מסודר, מדויק, ומילא, כן, או לפי המבנה שהם חשבו שהשמש יש לה איזה מסלול קבוע שגורם לעונות השנה, ואז הוא מבין, אם יש כזה סדר מדויק של גלגלים, אז יש פה סיבה שמסובבת את הגלגלים, כן, וצריך להיות פה איזה מציאות רוחנית, אז הוא מבין שיש מציאות רוחנית, אז הוא מבין גם כן שהבורא הוא מקור גם כן למציאות הרוחנית, ומתוך כך הוא גם כן מתרכז ברוחניות ולא בגשמיות. תראו עכשיו איך הוא מפרט את זה כך, ובכך מטיל על עצמו משמעתו ועבודתו, מכיר את הבורא. ייצור מתבונן בכל הבריאה ומגיע מתוכה למציאות הבורא, ואז מטיל על עצמו משמעתו ועבודתו, כפיר וממונתו וגדולתו בליבו, וכפי הרבחנתו את עקבות השגחתו וניהולו את כל בועיו. כן, ככל שאדם יותר יתפעל ויכיר בחוכמה שבה השם יצר את עולמו ומשגיח על עולמו, מקיים את עולמו, אז הוא יותר ויותר יותר יכיר בזה, יותר יוכל להודות על זה, יותר יבין את ה, אנחנו נראה שהמחבר הסביר, אתה מבין את הטובות שהוא נותן לך, אתה עוד יותר מרגיש כמה אתה אסיר תודה, כמה אתה צריך לרוממו ולגדלו ולהודות על זה. כן, ומה שנתן לו יתרון מבחר הטובות, כן, מין האדם קיבל יותר מכולם ורוממו עליהם מבלי שיקדם לו מעשה ואף לא פעולה נעלה קדמה ממנו. כן, האדם, מה הוא עשה שהוא קיבל את כל המעלה הזאת? שום דבר, הקדוש ברוך הוא מתת חינם, נתן לו את הכל. כן, אין לו שום זכות שבה יהיה זכאי לרוב טוב השם יתעלה. אז זה התבוננות, הוא אומר, כבר בעצם ממערכת גרמי השמיים שמשפיעה על עונות השנה, אפשר להכיר בקלות על את הבורא ואת המציאות הרוחנית שבעצם היא הסיבה למציאות הגשמית, ומלא להגיע למציאות השם ולחיוב בעבודת השם, וכן ידקדק מגשמיות העולם, מה שיש בו תועלת גופו ויציבות מצבו בעולם, כפי הצורך והסיפוק בלבד, ועזוב שער מותרות העולם ומסקיותיו ומטרידים את הלבות מהשם יתדר ויתרומם. כן, גם בגשמיות צריך להתבונן מה בדיוק, איך נכון להשתמש בגשמיות, מה יועיל לו לגופו, מה, כן, ומילא הוא ישתמש בעולם בצורה נכונה ולא ינהה אחר תאוותיו שיטרידו את ליבו מעבודת השם, וישתדל במעשיו למען אחריתו ולמה שיגיע אליו לאחר מותו, ויקבע בדעתו כי העולם הזה וכל אשר בו מעבר וצדה לעולמו העתיד ולאחריתו, לפיכך לוקח הוא ממנו מה שיועיל לו כאשר יעזוב אותו בלבד. והשחל בענייני העולם הזה הוא בעקבות החוכמה שבו עושה אותו נווהו. כן, הוא לא מבין כמה זמן הוא יהיה פה בעולם הזה ובשביל מה הוא פה בעולם הזה, והוא חושב זה הבית שלו, זה הארמון שלו, נווהו ועולם נצחו, ומשתדל למענו, רק למען עולם הזה בכל יכולתו, ומפנה אליו כל התעניינותו והגיעו מתוך דמיון שהוא רץ בתועלת עצמו ושאינו מעלה על ליבו, ואינו מעלה על ליבו כי הגיעו, כן, הוא בטוח שהוא מתקדם ומועיל לעצמו, הוא לא שם לב כי הגיעו ועודף רכושו בו עובר לזולתו בחייו ולאחרי מותו, הרבה פעמים בחייו וגם אם לא בחייו לאחר מותו, ונתעלה מצרכי אחריתו לגמרי. תראו איך הוא קצת גולש מהעניין, אבל מלמד אותנו פה לימוד חשוב. כן, העניין של הפרק הזה ללמד אותנו שיש איך להתבונן בנבראים, איזה בחינה מדובר. מדובר בבחינה שנתבונן בבריאה ונכיר את הבורא, ולחלק את זה לשלושה סוגים, בחינה עקבות חוכמה גלויה בחלק מהנמצאים, עקבות חוכמה נעלמת, ועקבות חוכמה שקצת נעלמת, קצת לא נעלמת. והוא אומר, איזה חוכמה זה? זה התבוננות בעולם כדי להבין בעצם את התפקיד של הבן אדם, מה חובתו בעולמו. שזה, ראינו שזה זה נעלם, ראינו את הסיבות בהקדמה בפתיחה לשער, שאנשים חושבים שזה מובן מאליו, הם מתרכזים בשאיפות שלהם ולא רואים את החצי הכוס המלאה, וכן, ותרגלים לזה, או שלא מבינים את הטוב, וממילא נמנעים מהכרה בטובות השם, וממילא לא מבינים את חובתם. כאן רואים שהבחינה, עוד פעם, היא תמיד בשביל הנפקמינה, בשביל להבין את תפקידנו, להכיר את הבורא ולהבין את חובתנו בעולמנו, כן? וזה לא רק בחינה, טוב, בוא נראה מה קיים בטבע, כן? ועל הדרך, כיוון שהוא בא ומסביר שצריך להתבונן בעולם כדי לדעת איך אנחנו צריכים להשתמש בו בגשמיות ורוחניות, אז הוא כבר בא ומלמד אותנו איך להתבונן, כן, מרחיב קצת בהתבוננות הזאת. יש לו פה עכשיו גם משל בעניין הזה, אבל אתם שמים לב, זה קצת בדרך אגב, אבל זה בעצם עיקר העניין. כי אין עניין, העניין הוא לא סתם לבחון. ראינו שהבחינה היא בחינה בשביל למלא את חובותינו, לעבוד את השם, להכיר בו ולעבוד אותו. אז ממילא, שוב, להבין מתוך העולם שיש לו בורא ושיש בעולם מציאות רוחנית ושזה התכלית, ומה בדיוק אני צריך להשתמש במציאות הגשמית בשביל להגיע לתכלית, זה התבוננות גדולה וחשובה, שמי שפוקח את העיניים כראוי לראות את טובות השם, לראות את מעשיו, אז הוא מגיע להבנה הזאת. זה, כן, עכשיו מביא פה משל רק ממחיש את הדרך הנכונה שצריך להתנהל בעולם הזה, כן? והרי הם דומים בזה לשני אחים, כן? יש אחד שהתבונן ויודע איך הוא צריך להשתמש בעולם הזה לחיי העולם הבא, והוא יותר פה את השחל שמשקיע רק בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז הוא מביא פה משל, הרי הם דומים בזה לשני אחים שרשו מאביהם קרקע זקוקה לאיבוד ופליחה וחילקו אותה לחצאים, ואין להם מאום הזולתה, יש להם רק קרקע, כן? וצריך הרבה הרבה עבודה בשביל להוציא ממנה משהו, ואחד מהם נבון וזריז והשני בהפכו. והנה הנבון ראה שעבודתו באדמתו בלבד תמנע ממנו למצוא פרנסתו ולהשיג כלכלתו, כן? אם הוא יעבוד רק בקרקע שלו, לא יהיה לו ממה להתפרנס, היא עדיין לא מוציאה פירות, הוא לא... לפיכך הסכים עצמו לאבד אדמות זולתו, להתפרנס מסחר עמלו יום יום, וכאשר המשתחרר מעבודתו אצל אחרים, בסוף יומו הוא מנצל פנאי של שעה ממנו, ועובד אדמתו בחשק וזריזות. כן, אין לו ברירה, הוא צריך להתפרנס, אז הוא עובד קצת אצל אחרים, אבל כמה שהוא יכול, שעה בסוף יום, משקיע גם באדמה שלו. וכאשר עדף לו מסחר כמה ימים, מזון יום הוא יותר על כך, שהוא כבר לא היה לו הכרח ללכת לעבוד אצל אחרים, אז הוא מניח עבודת אחרים באותו הזמן, הוא עובד אדמתו בכל כוחו ומרצו, ואינו חדל לנהוג כך עד שסיים עבודת אדמתו בשלמות ככל הראוי. כן, בסוף הקרקע שלו כבר נהייתה ראויה, וכאשר הגיעה עת תנובתה בזמן נבולה, כנסו ואספו ומתפרנס ממנו כל שנתו השנייה, ואז היה מאבד את אדמתו כרצונו, והתמידה להוסיף את יבולה עד אשר הספיקה תבואתה לכלכלתו, ועדף לו מה שיש בו להוסיף שדה על שדותיו, עשו אפילו כאן עוד שדה וכו'. כן, עבד נכון והצליח להסתדר בעצמו מבחינה כלכלית בקרקע שלו, וכבר לא היה צריך אחרים. לעומתו האח השחל, כאשר ידע כי עבדתו באדמתו תמנע ממנו השגת כלכלתו, כן, שניהם התחילו באותו מצב שהקרקע שלהם לא מאפשרת להם להתפרנס, אז הוא עזבה כליל ונתעלם ממנה, והזכיר עצמו לאחרים לאבד אדמותיהם, וקיבל את שכרו וחי ממנו וניזון בו, ולא יתיר ממנו מאומה פרט למזונו וכלכלתו. כן, רק כל מה שהרוויח מהיד לפה, מה שנקרא. וכל זמן שעדף לו כלכלת יום, כן, אם קצת הרוויח קצת יותר, עשה הוא יום מנוחה ונחת וטיול, ולא חשב על עניין אדמתו, והיה מבלה במרחצאות בעיתים שם התפנה בימי עמלו. ונשארה אדמתו בורה ולא צמחה מאומה, אלא עלו בה קוצים ונהרסו גדרה, גדריה וסחפו השיטפונות פירותיה. כמו שאמר חכם, על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו כמשונים, כסוף עניו חרולים וגדר אבניו נהרסה. והנה הנבון, כאשר יתבונן בדעתו במשל זה, ייקח ממנו מוסר לענייני אחריתו שהוא עולמו באמת, ויעשה למענו בכל מאודו. כן, וכאשר יעשה לענייני העולם הזה, יעשה לו כמי שעובד אדמת זולתו, כפי הכרח והצורך בלבד. זה לא מה שהוא רוצה להשקיע בו. הוא רוצה להשקיע בהשקעה אמיתית, שתועיל לו באמת, בהשקעת עולמו, באדמתו במשל, ולא בעבודת אחרים. יש לו עבודת אחרים, הוא בעולם הזה, אז כן, אז הוא ישתמש מקסימום. ינצל את העולם לתועלתו בשביל הערך האמיתי היותר שווה שבאמת יראי לו, והשכל עושה בשני הדברים בהפך זה, משתדל בעניין העולם הזה ומזניח עניין אחריתו, כמאמר חכם, והתבוננו בשכל, והחזה אנוכי אשית ליבי, ראיתי לקחתי מוסר שלא לפעול כמותו. כן, אז זה היה הסוג השלישי, שלושה סוגים ראינו של התבוננות. אנחנו, כן, הבחינה אמורה להביא אותנו להכרת השם ולעבודתו בסוף. זה מה שראינו. וזה לפי שלושה סוגים, עקבות ברורות שמלמדות על הבורא ועל חוכמתו, שהוא בורא את העולם בחוכמה וסדר וטוב, וכאלו שקשה להבין, אבל כמובן שגם הם חלק מהטוב האלוקי, וכאלו שצריך להתבונן, ואז מבינים, מתבוננים בחובתנו, בעולמנו, ואיך לנצל את הדברים, ואז ממילא רק על ידי התבוננות אפשר להגיע בסוף לעבודה ראויה. טוב, עד כאן היום.